ויש את הקלישאה, אבל שהיא מאוד נכונה, של היציאה מהקומפורט זון.
אנחנו מדברים על זה המון, המון בפודקאסט.
זה, בגלל זה אני אומר, מדברים על זה המון, זה נהיה על גבול הקלישאה, אבל אני כל הזמן הייתי במקומות לא נוחים. כל הזמן. במיומנה אני רקדתי, לא רקדתי בחיים שלי. כמו שדיברנו, אני ניהלתי עיצוב, לא עיצבתי בחיים שלי. כל החוויה של ניו יורק, לעשות תואר ראשון עם ילדים בני 18, תוך כדי שאתה אבא טרי, לא קומפורט זון בשום דרך.
ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שיעזור לכם להבין מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים. אני טל דוידוביץ' אופישי ולדי יש את נמרוד גולדשטיין.
שלום לכל המאזינים, וולקאם בק. אז למי שלא זוכר את הקונספט, בכל פרק אנחנו מארחים פה איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו שומעים איך הם בחרו לעסוק במקצוע ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. לפני שנציג את המראיין של היום, אני רוצה להגיד תודה
ליאקי
שלא פה, לא, נפקה על זה, ליאקי שלא פה, ולגל יושע מנהל את הסושיאל שלנו. אז היום אנחנו סופר שמחים ומתרגשים לארח פה את אסף יניב, Head of Visual Content בארטליסט, שמיד נבין מה זה אומר, שלום אסף.
שלום, שלום, איזה כיף, מעניינים.
בסדר גמור, ממש ממש מתרגשים שאתה פה.
גם אני.
מעולה, אנחנו תמיד שמתחילים את הפודקאסט כדי להציג אותך למאזינים, והיינו שמחים שתרחיב לנו ב-60 שניות, זה יכול להיות יותר. ככה על הקריירה שלך, מאיפה הגעת, איך אתה פה.
אלו הם חיינו.
בדיוק.
אז אני אסף יניב, בן 36, נשוי לעומר, אבא למיכאל ומאיה, גר בהרצליה היום. אני ירושלמי במקור. הדבר שאני אגיד על הילדות שלי, שגם לאורך הילדות ועד הצבא תמיד אהבתי לעשות הרבה דברים מאוד מנוגדים. שיחקתי בביתר בכדורגל, בזמן שניגנתי מטל בגיטרה, והייתי בצופים, והיה לי תמיד את הדבר הזה שמשכתי לכל הכיוונים. אחרי הצבא אני, היה לי בראש שאני רוצה להיות גיטריסט וללמוד גיטרה בברקלי. זה היה הדבר שרציתי. אז הייתי בתל אביב ולמדתי ועשיתי, וכחצי במקרה הגעתי לאודישנים במיומנה, והתגלגלתי. גלגול ענקי שהפך לקריירה של 7 שנים. הייתי בקאסט הבינלאומי, הופעתי אלבמות בכל העולם. שם בעצם גם נחשפתי לעולם של יצירת תוכן להופעות, אני כתבתי מוזיקה בהופעות, אני שם התחלתי להיכנס לעולם הטכנולוגיה, שם הרבה וידאו ארטים וטכנולוגיות של אינטראקציות עם הקהל וכל מיני דברים, וזה עולם שהקסים אותי ומשך אותי, ודרך שם גם נכנסתי לעולם הוויז'ואל והוידאו. ואחרי 7 שנים האלה, שם אגב פגשתי את אשתי, רקדנית בלהקה. ואחרי 7 שנים אמרנו שמספיק, והחלטנו על הצעד הבא, שזה בעצם עברנו לניו יורק. ובניו יורק, איך מסכמים את ניו יורק ב-60 שניות, זה כבר סיפור אחר. אבל בניו יורק, דבר ראשון למדתי שם, נכנסתי למסלול מדהים ב-NYU שקוראים לו Integrated Digital Media. הוא בעצם מסלול ש עוסק בחדשנות במדיה בעולמות של אודיו, וידאו, אינטראקשן ונרטיב, שזה כל חיי, בחזה היה לי איזה בול, עשיתי שם המון פרויקטים במדיה לב של ניו יורק, הייתי, עבדתי עם משלחת ישראל לאום, עשיתי להם תוכן וידאו, שם התחלתי גם להכיר את כל עולם הטק, היה שם את כל הביצה הטקית של ניו יורק, והתחלתי לעשות כזה וידאו ברנדינג ווידאו קונסולטינג, עד שהתחלתי לעבוד פול טיים בפעם ראשונה בטק בקלטורה. ובקלטורה בעצם נכנסתי לבנות את מחלקת האינאוס וידאו פרודקשן שלהם, ולאחר מכן גם בעצם הקמתי את המחלקת קריאיטיב של המרקטינג, ואחרי 2 יפות הגעתי לארטליסט היום להיות Head of Visual Content.
תשמע, זה מדהים, זה נשמע כמו חתיכת גלגול מטורף, כאילו.
מטורף.
יופי, זה יהיה פרק מעניין.
בדיוק, אנחנו נתעכב פה על כל הנקודות, עלו לי טיפה יותר מאלף שאלות על החלק של היומנה, אבל אנחנו נתחיל מהסוף.
אני אתחיל מהשאלה הכי פחות חשובה. בטח הופעת בגבעת ברנר, ויש מצב שבשנים שהופעת, אנחנו היינו ילדים, ראינו אותך.
יש סיכוי גבוה.
יפה, והנה אנחנו פה.
איזה סגירת מעגל.
היה שווה לעשות את הפודקאסט, הכל היה שווה להגיע לרגע הזה. אז נשמח שנתחיל מהסוף, מה זו חברת ארטליסט ומה התפקיד שלך שם.
בטח. ארטליסט היא חברת קריאיטיב וטכנולוגיה, שבעצם באה לתת פתרונות ולעזור ליוצרי תוכן בכל העולם. אנחנו בעצם מספקים, עיקר המוצר שלנו זה קטלוגים של אסטים ליוצרי תוכן, ממוזיקה, סאונד אפקט, פוטאג', קטעי וידאו, טמפלטים לוידאו.
מה הכוונה בקטלוגים של אסטים?
בקטלוגים של אסטים, זאת אומרת שאם עכשיו אתה עושה סרט, טיזר לפודקאסט שלך, ואתה צריך לחפש את המוזיקה שתתאים לך, אז בעצם יש לנו קטלוג של מוזיקה שתוכל להתאים לצרכים שלך. בעצם הכל אצלנו, אנחנו באים לתת איזה תו איכות מאוד גבוה, ובעצם מנסים להוריד את החיכוך ואת הפריקשן שיש ליוצרי וידאו, ורוצים שהם יוכלו ליצור בצורה הכי טובה, ברמה הכי גבוהה ובקלות הכי גבוהה שאפשר לתת להם.
ומשולב בזה גם בינה מלאכותית?
כמובן, כבר עכשיו, תחילת הפודקאסט, אתה רוצה בינה מלאכותית?
להבין, נשמע לי הגיוני.
כמובן, אנחנו, RTC חברת טכנולוגיה דבר ראשון, ובינה מלאכותית היא שם. בדיוק עכשיו אנחנו יצאנו עם בעצם פיצ'ר חדש, שבעצם כל העולם החיפוש והדיסקאברי, כדי שאתה בתור משתמש תוכל למצוא את התכנים הכי טובים הכי מהר, הכל מבוסס בינה מלאכותית, וממשיכים לפתח כל הזמן.
הטיזרים לפרק הזה נכין בארטליסט, נעשה ככה ספציפי לפרק הזה.
איזה רמה.
אני אשאל שתביא לנו בחינם אחרי הפרק הזה.
השאלה מתי שהפרק הזה יצא כבר מה יהיה בחוץ, זו השאלה האמיתית.
יפה.
אז
ומה התפקיד שלך שם?
אז אני בעצם ה-Head of Visual Content. אני בעצם מנהל את כל הקטלוגים הוויזואליים, שזה הפוטאג' והטמפלטים. טמפלטים זה פשוט מושג פחות מוכר, אז טמפלטים זה בעצם, אם יש לך, אתה עכשיו עושה סרטון לחברה שלך, ואתה רוצה להתחיל עם איזה מעברון של הלוגו שלך, או להציג את השם למטה, והכל, אז זה כל מיני פריסטים מוכנים לתוכנות עריכה של וידאו, שתוכל בקלות ברמה מאוד גבוהה לעשות את זה. אז אני מנהל את כל האופרציה, האסטרטגיה, וכל מה שקשור לקטלוגים האלה.
מגניב, אז בעצם אני מנסה להיכנס לנעליים שלך ולדמיין איך זה נראה. אז בוא תנסה לתאר לי אולי איך נראה היום עבודה שלך, או מה התחומים שבהם אתה מתעסק,
בטח.
מאיפה זה מגיע?
אז אני אתאר אולי קצת את המבנה שנמצא מתחתי, ואז זה יעזור קצת להבין את העיסוק. בעצם יש לנו ארבע מחלקות. אנחנו עובדים איתם. יש לנו מחלקת A&R, שהיא בעצם המחלקה שאחראית על כל היוצרי תוכן שהם הקונטריביוטר, שהם מביאים לנו את התכנים לקטלוג. הם מחפשים את האמנים ואת הפילמקרים הכי טובים בעולם, הם מגייסים אותם, הם מנהלים בעצם את כל במרכאות, אני עושה customer success של האמנים האלה, הם בעצם מנהלים את כל ההספקה שבאה לקטלוג מאמנים חיצוניים. חוץ מזה יש לנו מחלקת אוריג'ינל, שהיא מחלקה, אנחנו אוהבים להגיד אם לנטפליקס הם מביאים את כל התכנים שלהם, עדיין יהיה את הנטפליקס אוריג'ינל שהם עושים אין-האוס בבית, יש לנו מחלקת אוריג'ינל מדהימה, שאנחנו בעצם מייצרים תכנים כל הזמן, עם רשת של אמנים ופילמקרים בכל העולם, עם התו איכות שלנו, ועם הוויז'ן שלנו לאיך התוכן צריך להיות.
זה ממש מעניין אותי, כי זה, הרי אתם צריכים לעשות דברים כל כך רנדומליים,
אז לא, אז לא.
אז רנדומלי זה לא המילה המתאימה.
רנדומלי היא לא המילה, כי אנחנו, כמו בכל עולם הטק ובכל, אנחנו מאוד data-driven ומבוססי דאטה. אני מבין מה שאתה אומר שכאילו, אתה יכול ללכת ליצור סרט, פוטאג' על הכל. אפשר לצלם את הפודקאסט שלנו ולעשות סרטון על אנשים שעושים פודקאסט, ואפשר על ריב של משפחה, ואפשר על אנשי עסקים, ואפשר על קוף נוסע בסקטבורד. אפשר לעשות על הכל, אבל לדעת מה יש שמיש ביותר, ומה מתאים לוויז'ן שלנו, לאיזה תוכן צריך להיות, זה שם מרבית העבודה של הצוותים שלנו.
ואז בעצם המחלקה מקבלת איזשהו תיעדוף למה אנחנו רוצים לייצר, ועובדים עליו ופשוט סביב השעון, מייצרים, מייצרים, מייצרים בלי סוף.
נכון, וגם במטרות שונות, שיש דברים שאנחנו רוצים למלא הספקה שחסרה לנו בקטלוג, יש דברים שאנחנו רוצים להעלות את הערך של המותג של הברנד שלנו, אנחנו אומרים, זה ארטליס, תראו, זה הדבר, אתה נכנס לארטליס, אתה רואה, אתה אומר, וואו, זה מה שאני רוצה. אז חלק מהעניין זה גם הברנד, וזה באמת השיתוף פעולה בין המחלקות של אני אסיים את איזה מחלקות יש, ואז אתה גם תסגור את המעגל. אז יש לנו את המחלקה השלישית, שהיא המחלקת, אנחנו קוראים למחלקת מדיה, היא בעצם הלב של הקטלוג, הם מקטלגים את התכנים שמגיעים אלינו, הם עושים curation, עוצרות, מילה יפה בעברית, עוצרות לכל התכנים שמגיעים, שזה גם קצת מה שמבדיל את ארטליסט ממתחרים אחרים שיש בשוק. והם עושים את מה שנקרא סטאף פיקס, את כל הסידורים, כל הקולקשנים, והם בעצם גם עושים את הניתוח שזה מגיע אחר כך למחלקות של, של התוכן שהם מביאים, של האוריג'ינל והקונטריביוטרס, הם בעצם עושים ניתוח מה חסר לנו בקטלוג, מה עובד בקטלוג, באיזה סוגי, איזה סוגי תכנים אנחנו צריכים יותר, צריכים פחות, ובעצם עושים כל הזמן אנליזות, מביאים אינדיקציות מה רוצים לייצר, מחליטים האם כדאי בכלל לעשות את זה אין-אוס, לא אין-אוס, ואז נכנס הלופ הזה של היצירה כן. שאתה מדבר עליו.
עכשיו, מעניין אותי, מה מיוחד בכם? כי הרי יש הרבה אתרים שאותנים פוטאג', לא יודע, אני מדמיין שטרסטרוק או פריפיק, או אני לא יודע, מה מיוחד בארטליסט שאתם עושים שונה מחברות אחרות שעושים את זה גם?
אז אני חושב, דבר ראשון, לפני השאלה, כי סקלו אותי, אם אני לא אזכיר גם הרי את הצוות הרביעי.
כן.
וזה אולי מתקשר גם למה שאנחנו עושים שונה. זה גם יענה לך לשאלה. אז יש לנו בעצם צוות פוסט, צוות קואליטי. ובעצם אחד הדברים שמבדילים את ארטליסט משאר המתחרים, חוץ מהרבה דברים, זה האיכות. וסטוק נהייתה בעשור האחרון מילת גנאי לאיכות. וזה נראה סטוקי. ואחד הדברים בוויז'ן של ארטליסט זה אפשר לעשות את הדבר הזה, קטלוג של אסטים, קטלוג סטוקים, קטלוג שהם רויאלטי פרי, שמותר לך להשתמש עליהם בסרטונים, בין אם אתה יוטיובר, בין אם אתה עושה טיזרים לפודקאסט, בין אם אתה סרט של נטפליקס. זה כל הקהל לקוחות שלנו. אתה תרצה להשתמש כי האיכות מאוד גבוהה, ומאוד קל לך להשתמש, כי הרישיון שלנו הוא גלובלי, אתה יכול להשתמש מטלוויזיה, עד ווב, עד סושיאל, דברים שבעבר, ולא יודע, אתה בא קצת מהתחום, אז אולי כן. אתה מכיר, רגע, אם אני שם את זה בווב, ויש לי יותר מ-30,000 כניסות, אז אני צריך לשלם יותר, ואסור להשתמש בטלוויזיה,
כן.
הוא עולם עם המון 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 חיכוכים, ואנחנו באים לפתור את החיכוכים האלה.
מגניב.
אז אני אסיים שיש לנו את הצוות פוסט, שהוא בעצם בעל לתת לנו את האיכות, הוא עושה את הגריידינג ואת הצבע לכל ההפקות שלנו. הוא נותן את התו הטכני, איזה מצלמות אנחנו מאשרים, איזה קודקים פורמטים, כל העולם הטכני, ובעצם עוזרים לנו לתת את התו איכות לקטלוג.
שמה כמו באמת חלום.
זה חלום.
כן,
כן.
ליצור, אתה פשוט יוצרים, זה מה שאתם עושים.
ממש.
ואתה כאסף, מה אתה עושה שם?
מעולה, אז אני... אני בגדול אני מוביל את האסטרטגיה ואת האופרציה של כל המערך הזה. זה מאוד מאוד בהיי לבל. אני אחד הדברים גם שאני יותר אוהב בעבודה זה, וכשנגיע נלך אחורה זה משהו שאני בדיעבד מבין שזה משהו שאני מאוד אוהב לכל אורך הקריירה שלי, אבל המון המון ממשקים שונים. אני עובד צמוד לפרודקט כי אנחנו מאוד חשוב לנו החוויה, התוכן הוא עיקר המוצר שלנו. ואיך חווים את התוכן, וה-core experience, החוויה של המשתמש, זה הדבר שהכי חשוב לנו במוצר. אז יש לנו המון עבודה מול המוצר, לראות איך אנחנו מנגישים ועושים את זה בצורה הכי טובה. המון עבודה מול הסתם, מול הצוותי דאטה שלנו, כדי להבין את כל השימושיות בקטלוג. ומול הצד המשפטי כמובן, כי יש הרבה עניינים משפטיים בעולם הזה, אנחנו מביאים, את עולמות הרויאלטיז, מותר להשתמש, אסור להשתמש, יש לנו גם את העולמות הלגליים, וכמובן העולמות של הפיננסים והתקציבים והכל. יש המון ממשקים רוחביים שאני נוגע בהם, שא' ברמה אישית זה כיף אדיר, אבל ב' זה הרבה מעשייה שלי, זה לראות איך אנחנו מחברים את כל הקצוות האלה למוצר אחד שהוא ברמה הכי גבוהה.
אז בעצם אתה אוהב את הגיוון ואת זה שאתה חווה מלא ממשקים שונים, מה אתה פחות אוהב?
מה אני פחות אוהב? לא יודע אם זה פחות אוהב כמו מאתגר, נקרא לזה. ארטליסט כמו הרבה חברות היא חברת גרוף, אוקיי? היא חברה בצמיחה, ואני עובד ומוקף באנשים עם רעיונות מבריקים, אנשים קריאטיביים, מן הסתם, והרצון שלנו להוציא יוזמות ולפתח דברים במוצר ולהזיז דברים, אנחנו עם ערימות של רעיונות, וכמו כל חברת צמיחה, צריך כל מן מן הסתם לתעדף ולבחור ולבנות רודמאפ ותמיד יש את הזה, רגע, אבל אני גם רוצה, תחשבו על זה שאנחנו עובדים מול אמנים שמביאים לנו את התכנים שלהם. אני רוצה לתת להם את החוויה הכי טובה. אני רוצה, אנחנו מרקט פלייס בסופו של דבר, מצד שאני רוצה גם לתת החוויה הכי טובה למשתמשים עצמם. ואני רוצה, בינה מלאכותית דיברת, אני רוצה להכניס בינה מלאכותית, ואני רוצה לתת להם חוויה צפייה, ואני רוצה ורוצה ורוצה ורוצה. וכמו כל חוויה של חברה ב... בצמיחה, זה תמיד תיעדוף ולחכות ו, וביחד, ושוב פעם, זה הרבה עבודה משותפת שעושים עם המוצר ועם האסטרטגיה, מה הכי נכון לעשות.
אז בעצם לפודקאסט קוראים קשיי גדול, ומרכז השיחה שלנו זה בעצם לדבר על איך החלטת בכלל, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול. יש לנו פה מאזינים שחלקם לא בטוחים, חלקם עבודים בחלל החלוטין, חלקם רוצים לשנות כיוון, והיינו שמחים שתספר לנו מה הרגע שהחלטת, זה מה שאני רוצה לעשות, או מה היה הגלגול שהוביל אותך?
אז כמו שאמרתי כאן, אני חושב שבשלב מאוד מוקדם ידעתי שאני רוצה ליצור. זה התחיל מזה שזה בא מאוד מוכוון מוזיקה, ויצרתי מוזיקה. להגיד שבחרתי במיומן הזה יהיה שקר גדול. אני מעריץ את הלהקה, אבל אני לא רק דן, ולא תופפתי, ולחשוב שרציתי והתכווננתי באמת להתקבל ללהקה, זה לא יהיה אמת כל כך. אבל מה שגיליתי תוך כדי, שאני א' מאוד אוהב את הקבוצה. זאת אומרת, הייתי בלהקה מאוד מאוד מפורסמת, שהשם אסף יניב לא אומר שום דבר, וזה היה לי, אני בסדר עם זה, מאוד נהניתי עם זה שקבוצה ביחד עושה, וזה משהו שכל בחירה בקריירה, מי כמוך יודע בתור סולואיסט שעובד ועורך ועושה, שאתה יכול מאוד בקלות לקחת את הקריירה הזאת למקום מאוד סוליסטי, היה לי ברור שזה לא הולך להיות סוליסטי, זה הולך להיות מאוד קבוצתי. והדבר השני בבחירה שלי בקריירה, וזה גם משהו שהיה לכל האורך, אני מצד אחד תמיד התמקצעתי בדברים, מצד שני אף פעם אני לא הלכתי all the way. אני לא הגיטריסט הכי טוב בעולם, אני לא עורך וידאו הכי טוב בעולם, אני בטוח לא הרקדן הכי טוב בעולם, אבל אני מאוד אהבתי ללמוד הרבה דברים מאוד רחבים. הכיף הגדול שהעולם של היום הולך לכיוון הזה ככה, שאני עשיתי את הבחירות שלי, זה לא היה כזה טריוויאלי. אז זה מה לא יודע אם זה מה שגרם לבחירה שלי, אבל זה איזה תווים שהנחו אותי. רציתי מקומות, תמיד אהבתי ללמוד ליד מי שאני. במיומנה, יש משהו בדינמיקה מאוד יפה, שהגענו לשם קאסט בינלאומי לבמה. מישהו מאפריקה ומישהו מארגנטינה ומישהי מצרפת ומישהי ספרדיה. האחד רקדן אפריקאי, השנייה בלרינה, הוא אקרובט והוא מתופף, כל אחד בא עם איזה פרופשן. והדינמיקה שם שכולם כל הזמן רוצים ללמד ורוצים ללמוד.
כמה אנשים היו בקאסט וכמה ישראלים מתוכם?
בקאסט הבינלאומי שהיינו זה 10 אנשים על הבמה. ברוב התקופה היינו 2 או 3 ישראלים. אני ואשתי ואולי עוד אחד.
היית עם אשתך? עוד לפני שהייתה אשתך.
שלפני שהייתה אשתי, כן.
חזק מאוד.
כן.
ותגיד, אמרת מקודם שהגעת במקרה לאודישן הזה.
נכון.
ושלא היית רקדן או מתופף.
נכון.
אז איך נראה אודישן למיומנה?
אז לאודישן באתי בתור חוויה. בחוות חוויה עם חבר. באתי עם ג'ינס, באתי מאוד לא כמו שאר האנשים שם, זה התחיל מ...
איך הם באים עם שרוואל, כאילו מה...
באים עם בגדים שנוח לזוז איתם, נגיד את זה ככה. האודישן מתחיל מזה, מבדיקות קצב, קורדינציה וטיפוף גוף. אז חבר להקה מתחיל בעצם לעשות פרזות מוזיקליות על הגוף ותרגלי קורדינציה, ואתה צריך בעצם לענות לו את אותו דבר. לא עשיתי את זה בחיים והלך לי טוב, כאילו זה משהו שגיליתי שם במקום.
לא התכוננת לזה לפני זה? סימולציות?
אני לא באתי להתקבל, אני באתי ליהנות מהחוויה ולראות, ומיומנה הרצתי את זה, הם להקה אגדית והייתי בהמון הופעות שלהם, אבל זה להקת מתופפים, אני גיטריסט, מה הקשר? כאילו... וזה התגלגל, ועברתי עוד שלב, וביקשו ממני לנגן בגיטרה, במופע החדש שלהם יותר היה גם גיטריסט שניגן, וביקשו ממני לזוז ולקפוץ, וזזתי וקפצתי, ואז זה לא היה עברת, אתה נכנס, היה, נכנסו איזה 10-15 איש לאיזה סוג של...
בוטקאמפ?
כן, האח הגדול. כמה חודשים שאנחנו כל יום מלמדים אותנו קטעים ההופעה, תוך כדי מסננים אנשים החוצה, והסיפור המצחיק היה ש... מי שאני ידעתי להחליף אותו בקאסט הבינלאומי, דפק להם ברז לפני הזמן. ופשוט אני עדיין לא באמת ידעתי שהתקבלתי ללהקה, אמרו לי, טוב, אתה שבוע הבא טס לברצלונה. אוקיי, רגע, זה אומר שאני בפנים, כאילו, זה קורה, ופשוט באמצע זרקו אותי שם בחוויה סוריאליסטית על במה באמצע ברצלונה, שאני יודע, חצי הופעה.
הצלחת בהופעה הזאת, הייתה הופעה...
אני הייתי נורא, אבל זה לא משנה, אנחנו אחרי זה.
לא שהקהל כזה חד על זה.
לא, אבל אני אגיד לך, עכשיו בכנות, שאחד הדברים שהתמודדתי איתם המון 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 במיומנה, שמאוד מקביל גם לעולמות הקריירה, זה התסמונת מתחזה שהייתה לי שם בכמויות מטורפות. כי לקח המון זמן עד שהרגשתי ראוי ובמקום.
וזה נקודה מאוד מעניינת. מה גרם לך להרגיש את זה שאתה במקום? תהליך שעשית או נטו ניסיון?
אני חושב בעיקר שמצאתי את המקומות שאני נותן בהם הכי הרבה ערך. אז אמרתי, אני נדלקתי על עולם הטכנולוגיה ועולם הוידאו, והיה לנו עולמות שכזה, שסימפלנו את הקהל וניגענו אותם בלייב וויג'יי, ותפסתי לי מנטור, את הבן אדם שעשה את זה שם, גם היה מהקאסט המקורי, עידו קגן שמו, ונכנסתי מתחת לכנף שלו ולמדתי, ובעצם אני מצאתי מקום שיצרתי לי ערך מאוד גבוה, והרגשתי שלם עם עצמי. זאת אומרת, הגעתי למצב שלא, בסופו של דבר, לא יכלו לצאת לטור בלי אסף, כי אף אחד לא יוכל לתפעל את ה-XYZ.
זה גדול.
נכון. ואגב, זה הדבר, אתה תשאל, איך אתה מצליח בחברה, או בקריירה, תמצא מקום שאתה נותן ערך, שישאלו מתי שאתה לא שם, רגע, איך אני עושה את זה בלעדיו.
זה מדהים, כי בעצם יש תבנית מסוימת, שלכאורה היית אמור להיכנס אליה. אתה צריך לתופף טוב, להופיע טוב, לעשות את ההופעה הזאת, וזה מה שהיה מגדיר אותך בתור עשית את העבודה שלך, ולא להרגיש מתחזה, לכאורה.
נכון.
ובפועל, היית בתסמונת מתחזה, ונתת לזה איזושהי תגובה מאוד יצירתית. זאת אומרת, נתת פתרון שהוא להביא את עצמך בצורה מאוד יצירתית ומיוחדת, ככה שיש לך ערך מטורף.
חד משמעית. והדבר החשוב זה לדעת להביא את עצמך לסביבה כזאת.
כן.
וזה מקום שמאוד נותן לאנשים שם ליזום וליצור ולנסות to experiment בהופעה, וגם דברים לא עובדים, מאוד משתייך גם לעולם העבודה מן הסתם.
כן.
ובדיעבד אחר כך אני מבין שגם המקומות שעבדתי, גם בקלטורה וגם בארטליס בטח, אחד הדברים שגרמו לי להישאר, כי הבנתי שיש לי את המקום לנסות ליצור, לטעות, וזה ממסט, כאילו, אם מישהו עכשיו יבוא וישאל אותי יצא, מה היית מחפש מקום עבודה? תראה שיש לך את המקום לעשייה. אחד הדברים החשובים שלמדתי שם.
וברמה הפרקטית, איך נראה סבב הופעות? כי אתם רצים מופע קבוע והולכים לכמה וכמה יעדים, כמה זמן נראה תהליך כזה?
אז היו לנו בתקופה שלי, אני שם בצד מחורות והופעות מיוחדות, היה יום הולדת 90 לשימון פרס שהופענו, וכל מיני כנסים גדולים ואוסקרים כאלה באירופה, אני שם את זה בצד, כי כל אחד מהם זה חייזר. היו לנו שני סוגים, או טורים שאתה on the road, מופיע שבוע במקום, אוטובוס שבוע במקום, והיה sit down שאתה חצי שנה עכשיו במדריד, אתה בדירה, אתה מופיע 8 הופעות בשבוע וחי שם. החיים נראים שם, הם כל הזמן, שמע, את ההופעה לרוב אתה לא צריך ללמוד, אתה צריך לתחזק. אתה צריך לתחזק את עצמך, יש איזה משהו, אורח חיים של בין מוזיקאי לבין אתלט, כי הופעה מאוד פיזית, אתה עושה 8 הופעות בשבוע, בחודשים, אז באיזשהו מקום אתה צריך לתחזק את עצמך גם מאוד פיזית, כל מן גם לשמור גם ברמה המנטלית, לעשות את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, ואיך אתה מחדש לעצמך. ואיך אתה לומד דברים חדשים, ואיך אתה מנסה. מצד שני, אתה גם רוצה ליהנות, אתה מגיע למקומות חדשים ורוצה להסתובב, להתפרק, ו...
נראה לי חוויה מיוחדת לה.
מיוחדת לה. אין לי מה.
אתה ממליץ, למאזין שיודע לרקוד ולתופף?
אפילו לא.
אפילו לא.
אתה מבין?
זה לא פואנטה.
למאזין הנועז.
לך תחווה את האודישן, זה הפואנטה פה.
לגלל.
אחר כך תתגלגל על הכיפק.
מה, ויש פה אבל מוסר הסקל מטורף של מה להגיד כן, איזה דלתות זה פותח? זה דלתות מסתובבות, אפקט פרפר, כל אחד יסתכל על זה אחר. אני חווה את זה קצת במובטלות שלי עכשיו, כי יש לי המון המון הזדמנויות להגיד כן לאנשים שלא היה לי פעם. ופתאום אני מרגיש שכל כן שאני אומר פותח עוד 10 דלתות אחרות, וזה מה זה חוויה עוצמתית וכיפית.
זה, תחוקק את זה בפודקאסט שלך, בלינק. תגידו כן.
לגמרי, ממש. זה המסקנה הכי גדולה שלי מחצי שנה האחרונה.
ואחרי השנים האלו במיומנה, קיבלת החלטה משמעותית לעבור לעולם ההייטק?
עדיין לא.
אופה.
אז בוא תספר על הצומת הבאה שלך.
אז כמו שאמרת, זה היה חוויה מטורפת.
ניו יורק, ניו יורק הגיע.
היה ניו יורק אחר כך, נכון. אבל היא חוויה מאוד שוחקת.
ברור.
אתה בלי בית, אתה, זה ישמע ציני שאני אומר את זה, אתה רק במלונות, רק במסעדות, זה נשמע זוהר, אבל...
לא, לא, זה נשמע ממש הגיוני, צריך איזשהו קרקע יציבה בסוף.
נכון, זאת אומרת, היינו, זה בועת זהב, היה לנו הכי כיף בעולם, אבל בשלב מסוים, גם אני וגם אשתי, אנחנו שנינו אנשים מאוד אמביציונים, מאוד אוהבים לחוות, והיה לנו החלטה הכי קשה בעולם להגיד, בוא נפסיק. כי אם לא היינו מפסיקים, זה כמו שאתה אומר, אם לא היית סוגר רגע את הדלת הזאת, לא הייתה נפתחת שום דלת אחרת. אז זה לא שהחלטנו לעבור לניו יורק, זה היה קודם החלטנו להפסיק. זה היה בכרונולוגיה. ושנינו עם קוצים בתחת, ורצינו, אמרנו, אנחנו לא עכשיו נבנה בית בהרצליה, כמו שעשינו אחר כך בהמשך חיינו. ואמרנו, יאללה, ניו יורק. באחי הקראי. אני מאוד רציתי להמשיך להתפתח עם עצמי, ברמה אישית, ומאוד רציתי ללמוד. חשוב להגיד, לא היה לי חשוב התואר, זאת אומרת, הסתכלתי במקביל למסלול הזה, בין מה היו על מסלולים כאילו של מכללות ותעודות והכל, אבל היה משהו במסלול הזה, שהיה הרבה מסלולים, אמרתי, טוב, אני כבר עורך וידאו ויוצר וידאו, פה אני לא ייתן לי טוב, אני כבר מוזיקאי ואני כותב, פה זה לא ייתן לי, והיה משהו במסלול הזה שהוא היה, פתח אותי לצדדים מחשבתית, והוא היה מאוד הנדזון וחיבר אותי לאנשים, ונתן לי הרבה אופציות להגיד כן, להרבה דברים. בתקופה שהייתי זה גם היה בסי של ה-VR, AR, והכל סביב זה, והכל סביב, זה עוד לפני המטאברס, אבל...
על איזה שנה מדובר? סתם
הייתי ב-2015. וככה נכנסתי למסלול ב-NYU, של ה-Integrated Digital Media. חשוב להגיע, לשים את זה פה בקונטקסט. אני הייתי בן 28, בתואר אמריקאי, עם ילדים בני 18. זה לא בשביל החוויה הסטודנטיאלית.
היית בן 28 אחרי הסיפור של מיומנה, כשאתה לומד בחול,
אנחנו
מרגישים רע כרגע, פישי ואני פה בני 28 ולא היינו במיומנה ולא בניו יורק.
אבל זה בדיוק הפואנטה, שגם עם במרכאות אגו שאני בא עם מיומנה והכל, לקחתי בחירה שאני הולך להיות עם ילדים בני 18, סליחה שאני אומר ילדים, ואני אמרתי, אני הולך לשבת שורה ראשונה כל שיעור, ואני הולך למקסם, את הכל מהתואר הזה, וכל אופציה לשיתופי פעולה, כל המרצים שם היו אנשים מהתעשייה, חיברתי שם קשרים, ואמרתי, אני ממקסם את זה, אני בא, זה מעניין אותי בטירוף, ואני בא פשוט למקסם את זה, ולמקסם את ניו יורק, בתקופה הזאת.
אם אפשר שאלה על זה, מה גרם לך להגיד דווקא ניו יורק, ולא לימודים, לא יודע, בארץ, או... משהו כזה.
אז לא בארץ, זה סתם בגלל שאני ואשתי לא, אנחנו קוצים ואמרנו, היה גם לונדון והיה עוד מקומות, זה לאו דווקא היה איזה משהו על ניו יורק ספציפי, אבל ניו יורק זה ניו יורק. אז זה קנה אותנו מאוד בקלות.
כן.
ודאגתי במקום הזה, אתה אומר, אתה אמרת על עצמך שאתה מובטל, שמרגיש הכי עמוס בעולם, אז אני דאגתי לעצמי שמעבר לתואר שהשקעתי שם הרבה, אני עבדתי, אני כתבתי מוזיקה ליוצרים, אני ערכתי סרטונים, אני עבדתי חצי חינם בשביל אנשים, אני הייתי כל הזמן ניסיתי, ישבתי בבית קפה והתעצבנתי על עצמי, מה אתה עושה בבית קפה כאילו, ומה עכשיו?
מה מסלול של הלימודים? זאת אומרת, מה...
זה היה אז ככה, זה היה מסלול, הוא מסלול שיושב שם ב School of Science שלנו, היו בבית ספר למדעים בעצם, והוא תואר שהוא חצי קריאטיבי, חצי טכנולוגי, שזה מאוד משהו שמוביל והוביל אותי כל החיים. זאת אומרת, היה לנו גם שם הרבה קורסים של קריאטיב קודינג ויצירה עם קוד, וקצת עולמות היותר בק של הטכנולוגיה, זאת אומרת, זה משהו שמאוד עניין אותי גם. תוך כדי המסלול, בגלל שאהבתי את זה, אני גם אמרתי, תקשיב, אני לא, בוא, יש תואר שני במרוכז ביחד, ראשון שני, ואני כבר אעשה את זה, ממש כיף לי עם עוד הכל. רק קרה שנולדו לי שם בדרך בניו יורק שני ילדים, פחות הסתדר ופחות הצלחתי לסיים.
כמה שנים הייתם שם?
4 שנים.
4 שנים.
שהרגישו כמו 20.
בקטע טוב או בקטע רע?
בקטע מדהים. Okay. זאת אומרת, עשיתי תואר, עבדתי ב-16 עבודות, נולדו לי 2 ילדים.
Okay.
קרה פשוט המון בתקופה יחסית מאוד קצרה. וזהו, ואני תוך כדי העבודה עם עולם הטק הבנתי, מאוד נמשכתי לשם. זאת אומרת, זה לא היה ממקום, אני רוצה להיות הייטקיסט, זה ממש היה אינטראקציה עם האנשים והחשיבה, והבנתי גם, היום זה פחות רואים, זה היה וקום מאוד גדול בעולם האינאוס וידאו בתוך חברות טק, מה שהיום מאוד מקובל. ועשיתי פרויקט לקלטורה בתור פרילנס, ובדיוק התפנה ואמרו בוא, ואמרתי קדימה.
החיים קורים.
החיים קורים. החיים קורים.
זה גדול.
כן. אגב, עם המון המון חששות. אני בן אדם שבא מעולם של חופש יצירה ועם איזה סול של אמן באיזשהו מקום, ואתה הולך להיות עכשיו...
בחברה שכאילו...
לא רק חברה, גם חברה B2B. זה לא עכשיו ארטיס, זה חברה, זה יצירת תוכן מאוד שונה.
כן. אז מה גרם לך לקבל את ההחלטה בסוף לכיוון הזה?
א', המנהלת שגייסה אותי, ליסה, שהיא היום היא ה-SVP מרקטינג בקלטורה, היה לנו קליקה מהרגע הראשון, והבנתי מה היא מצפה מהתפקיד הזה, וכמה היא מצפה, היא אומרת, היא בגדול אמרה לי שהיא הולכת להגן עם הגוף שלה מלמעלה, ובוא תיצור דברים ובוא תוביל אותנו לדבר הבא בעולמות הוידאו.
במשפט, מה קלטורה עושים? כי כבר היה לנו פה עוד אקס של קלטורה, את איגור הופמן, אבל נכון. הוא לא סיפר על מה קלטורה עושים.
אז בואו נדבר על קלטורה, אם זה תים חוזר. קלטורה עושים טכנולוגיות של וידאו, גם לחברות, לאנטרפרייז, גם לאדיוקיישן. בעצם, אם אתה יכול... עולמות של וובינארים, קורסים אונליין, היום הם בווירטואל איבנטס, כל האירועים הווירטואליים, בעצם המון 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 טכנולוגיות של וידאו, לעסקים, לכל המשתמשים, לא ליוזר הקצה, הם לא B2C. שזה משהו שהיה, נכנסתי לעולם הטק, דיפ דייב מה שנקרא.
כן, ומה עשית שם בדיוק?
אז בעצם אני נכנסתי בשביל להקים דבר ראשון את המחלקת אין-האוס וידאו פרודקשן, כדי לייצר את כל התכני וידאו של, של קלטורה, מדברים אקספליינרים, פרודקט וידאו, פרומושנל, דברים בתוך החברה, כל דבר שהוא שאפשר לחשוב. ואז תוך כדי ראינו צורך, בעצם היה חסר שם דמות בכלל במחלקת קריאיטיב של המרקטינג, והתקדמתי לשם, ששם היה תסמונת המתחזה נאמבר 2.
רגע לפני זה, אתה אומר, כן. התקדמתי לשם, בסוף הייתה שם הזדמנות,
נכון.
אבל אתה דאגת להיכנס למשבצת, איך זה קרה? כי בסוף יש אנשים שלא הולכים על הזדמנות.
אז אני חושב שאני הערתי מאוד... למנהלת שלי, כמה צריך את הדמות הזאת שם, ואי אפשר להתנהל בלעדיה. זה לא שבאתי ואמרתי לה, אני הבן אדם, תני לי לעשות את זה. באמת מצורך של, של, של המחלקות, היה שם צורך לדמות שתנהל את המחלקת קריאיטיב, בחברה של, אז היה 500 איש, עכשיו הם הרבה יותר. והבנו את הצורך הזה, כמובן עם ברכתה לקחתי את זה.
מגניב.
זאת אומרת שאתה יצרת תפקיד כאילו... מאפס אפשר לקרוא לזה?
אני לא יודע אם יצרתי תפקיד, כי זה creative director, creative director בחברה.
הוא created a creative...
זה תפקיד קיים, איכשהו בתוך איך שהמחלקה נבנתה, הוא לא היה שם, זה לא שהמצאתי. בוא נגיד, בארטליס יש לנו הרבה תפקידים, head of visual content הוא לא תפקיד שיהיה לך במקום אחר כנראה. והרבה תפקידים שיש לנו. שם זה לא המצאתי תפקיד. פשוט הוא איכשהו בתוך המארג שם, הוא לא היה קיים. וזהו, אבל שם פתאום התחלתי גם להוביל את הדיזיין. שמשהו שהיה קצת חלק מהלימודים, אבל הוא לא היה משהו שעסקתי בו, אני לא מעצב גרפי או עולם כזה, והייתי צריך לנהל ולהוביל את כל הצד העיצובי של המחלקות מרקטינג. ושם היה לי הקרב השני שלי עם...
תסמונת המתחזה
2. המתחזה נאמבר 2. כמה גן. באתי אבל מאוד... לעומת הפעם הראשונה באתי מאוד מודע לזה הפעם. זאת אומרת, אמרתי, אני לוקח את זה בידיעה שאני לא בא עם ניסיון תעסוקתי, יש לי המון ידע וויז'ן ביצירת תוכן, אני אביא לי את האנשים לידי ומתחתיי, שהם אנשי מקצוע והם יהיו חזקים, ואני אתן להם לעשות את זה בצורה הכי טובה, וביחד נעבוד ונעשה את זה. וזהו.
תשמע, זה נשמע, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, חתיכת גלגול, שכנראה שמה שגרם לזה, זה בדיוק מה שאמרת, שצריך לקעקע, שזה להגיד כן ולפתוח את ההזדמנויות, זאת אומרת, זה לא במקרה.
לא במקרה. לזה. לא במקרה.
ואני חושב שזה מסקנה מאוד, אני מאוד לומד מזה, ובטוח על המאזינים פה שמקשיבים, תראו מה כן עושה, כמה זה פותח, זה די מטורף לראות לאן זה יכול להתגלות.
גם כן, ויש את, גם את הקלישאה, אבל שהיא מאוד נכונה של היציאה מהקומפורט זון.
אנחנו מדברים על זה המון, המון בפודקאסט.
זה, בגלל זה אני אומר, מדברים על זה המון, זה נהיה על גבול הקלישאה, אבל אני כל הזמן הייתי במקומות לא נוחים. כל הזמן. במיומנה אני רקדתי, לא רקדתי בחיים שלי. אני, כמו שדיברנו, אני ניהלתי עיצוב, לא עיצבתי בחיים שלי. כל החוויה של ניו יורק, לעשות תואר ראשון עם ילדים בני 18 תוך כדי שאתה אבא טרי, לא קומפורט זון בשום דרך. אז זה משהו שאני לא נוח לי שנוח לי.
זה ניכר.
כן.
השאלה היא, אתה עושה תהליך מסוים, או שאתה שולף מהמותן, או איך אתה בעצם מוציא את עצמך?
שאלה טובה. זה בטוח לא תהליך מודע. זה לא תהליך שאני אומר, איפה עכשיו לא יהיה לי נוח בו, אני אנסה את זה. אני תמיד בוחר במקומות שמעניין לי. וברגע שמעניין לך ולא נוח לך, אז יש שם איזה מאץ' שפשוט קורה, כי אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להצליח, אתה באיזה צמא, כי אתה מאוד מעניין אותך, אבל אתה יודע שאתה לא מספיק טוב עדיין. אז שם נראה לי זה המאץ' הגדול.
ובקלטורה אחרי שנתיים היה לך כבר נוח מדי? מה הוביל למעבר משם?
לא, ממש היה לי מאוד טוב בקלטורה. פנו אליי מארטליסט, אני הייתי יוזר של ארטליסט בקלטורה, השתמשתי בהם, עד שהם פנו אליי, בכלל הייתי בטוח שזה ברנד אמריקאי גדול.
אני גם לאחרונה גיליתי שהם ישראלים והייתי בשוק.
ממש, ותודה, ארטליסט פנו אליי, זה היה קצת ההולי גרייל שלי, כאילו בוא תעבוד בטכנולוגיה, בוא תעבוד בקריאייטיב, בוא תיקח את כל מה שאספת בחיים שלך, ובוא תעסוק בזה, זה היה קשה להגיד לו. גם עם זה שאם ניכנס לצד הניהולי, שבקלטורה התחלתי לנהל הרבה יותר, פה נתנו לי הזדמנות לנהל צוותים הרבה יותר גדולים, שמאוד קסם לי, כי אני מאוד נהנה מזה. זה היה, אני לא אגיד שזה היה קל, היה לי שם דילמה, כי היה לי מאוד טוב בקלטורה, אבל בסופו של דבר זה היה החלטה, הסיפור האמיתי שאני אגיד פה שהיה לי התלבטות, היה לי הרבה שיחות עם ארטליס, הרבה שיחות עם קלטורה, אמרתי לארטליס לא ואמרתי לקלטורה כן. וכל היום הלכתי עם אולקוס בבטן, היה לי תחושה הכי רעה שהייתה לי הרבה זמן. עומר אשתי זוכרת לי את זה עד היום, את השבוע הזה. ובסוף היום, התקשרתי ליאל, אחד הפאונדרים של ארטליסט שבעצם גייס אותי, אמרתי לו, אני בא, זה כאילו זה הבטן אומרת, זה לא, אי אפשר להתווכח עם זה, ואז היה שם גם משהו מאוד from the guts, literally.
לי יש עוד שאלה לפני שממשיכים את השאלון וסטנדרטי ונגיע לשאלות האלו, גם זה לא בדיוק פה כרונולוגית, אבל פשוט מעניין אותי, דיברנו פה על יציאה מאזור הנוחות. אני אנסה לחשוב עליך כשאמרת, יאללה, נלך לאודישן למיומן, אני אעשה את זה. היום יש הרבה השפעות של סביבה שדוחפים אותך לכיוון מאוד ספציפי, מצפים מאנשים לעשות דברים ספציפיים, וזה מאוד מחוץ לזה. אז האם לך הייתה התמודדות כלשהי עם אנשים שאומרים לך, מה אתה עושה? למה אתה חירקוד? אתה עושה דברים יותר משמעותיים קדימה, או שזה לא היה מה שפגשת?
ברמת המשפחה אתה...
משפחה, כל דבר שמשפיע עליו.
אז אני אגיד לך, במשפחה אנחנו די בית של יצא של אמנים, אח שלי שחקן תיאטרון ושחקן טלוויזיה, ואחותי אמנית ויוצרת, ואימא שלי נעלה מוזיאון. אבא שלי היה הייטקיסט, אבל הוא כנראה אמן בן שמה.
נשמע שאת כל השפחה שלך צריך להביא לפודקאסט, לא עוד פרקים פה.
אפשר לעשות פה, אפשר לעשות פה. אז לא היה משהו מוזר בחוויה ובתמיכה שעשיתי את זה, גם כשהלכתי לאודישן, זה לא הלכתי, אני הולך להגשים את, עכשיו את החזון שלי ללכת למיומן הרי, אז זה לא היה שם איזה צורך לתמיכה. ובשנייה שהתקבלתי למיומן, אתה אומר, הלכת לעולם הפרפורמנס, אבל אתה בטופ עכשיו, כאילו, אז לא היה שם את החיכוך הזה. אבל אני כן אגיד, שדאגתי לאורך כל החיים שלי, לחתוך דאונרים, אנשים דאונרים מסביבי. וזה משהו שאני גם מאוד 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 רואה את זה בסביבת העבודה. כמה הסביבה של, שדוחפת למעלה חשובה ב-day to day work של העובדים ושל הצוותים שלי, וכמה בן אדם האחד שמוריד למטה, יש לו כל כך הרבה השפעה בגלל שהוא מוריד למטה ולא מושך למעלה. אז זה משהו שאני מאוד במודע חתכתי אותם הצידה בחיים שלי, כי לא רציתי אותם לידי.
מדהים. ואני מנסה לנסות לתווך למאזין שעכשיו אומר, בונה, מעניין אותי, אני רוצה...
ממה הדברים אנחנו, על מה אנחנו מדברים?
על לעבוד בארטליסט, להגיע לאן שאתה הגעת, נניח מאזין מסוים קום לו טל, יושב מולך, אומר, אני רוצה להגיע לארטליסט, מאוד מעניין אותי, כי אני בעצמי יוצר, קודם כל מי הטייפ, הטייפ לחברה או לתפקיד שאתה עושה, ואיך היית מכווין אותו?
מעולה, אחלה שאלה. דבר ראשון, בגלל שהמון, אני מדבר על המחלקות תוכן של ארטיסט מן הסתם, אני שם, יש לנו עוד מחלקות כמו רוב, יש לנו R&D ומרקטינג ואופרשנס ו-HR ו-PR, וכמו שיש הרבה חברות, אז אני רגע אתייחס ספציפית למחלקות תוכן שהן בעצם המיוחד בכל המשוואה הזאת. דבר ראשון, בהכי יבש צריך להיות מישהו שלא רוצה להיות פרילנס. הרבה אנשים שמגיעים לעבוד אצלנו מגיעים מאותם פרילנסרים, מאותם עצמאים, ואתה צריך רצון אמיתי להיות חלק ממערכת ומחברה, ולא בגלל רק החשש לנסגר החוד. זה גם חשוב, אבל זה צריך לבוא מרצון מלהיות חלק ממערכת. והדבר השני זה, יש, האנשים אצלנו, יש איזה שילוב מאוד מיוחד של קריאטיביות ואנליטיות, הלב והמוח, אפשר לקרוא לזה הרבה דברים, אנשים שכל הזמן, אחד הדברים שאני מגדיר על הצוותים שלי, שאני אוהב שהם כמו סודה, כי כל הזמן יש רעיונות ודברים קופצים ומנסים ודוחפים ומאוד למטה למעלה, אנשים שמאוד רוצים לעשות, מאוד חיוביים, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב בצוותים שלי, שזה גם משהו שהיה לי מאוד חשוב באנשים שהבאנו, כמו במיומנה, שזה אנשים שכל הזמן רוצים ללמוד וכל הזמן רוצים ללמד. יש לנו אנשים מוכשרים בטירוף, וזה צורב לי שהם לא חולקים את הידע שלהם ואת היכולות שלהם עם אנשים אחרים ובצד השני. אז זה משהו שמאוד חשוב. אז זה קצת מי האיש הזה, אם זה...
כן.
הלכתי הצידה קצת, אם זה ענה על השאלה.
לא, זה לגמרי ענה על השאלה. ואיך היית מכווין, לא יודע, צורך אני מישהו עכשיו משתחרר מהצבא, קבע, לא קבע, לא משנה. יש איזשהו מסלול שהיית ממליץ לו? איזה דרך חיים לעבור? לא יודע, אני סתם נסה...
אני חושב שלהגיע כקריירה ראשונה אלינו, מיד אחרי הצבא, יהיה משהו טיפה, לא יודע אם להגיד overwhelming, אבל יהיה טיפה קשה לתפוס את הדבר הזה. כרגע אני בחברה, אני בטק, אני עובד בסיסמאות של טק עם אג'ייל וספרינטים ו-KPI'ים וכל המילים הגדולות האלה. ומצד שני אני פה עובד על תוכן ואני עובד עם העונים ופילמקרים ורואים, אם לא א' עבדתי בחברה לפני, לא שזה מסט בשום דרך, יש לנו הרבה אנשים שבו עצמאים, אבל אם לא חוויתי ואספתי קצת ניסיון על הדרך, יש משהו שקצת קשה לתפוס את זה אולי. מעבר לזה אני אגיד, תיכנס לעמוד משרות שלנו, תציע, תבוא לרעיון ואם אתה מתאים אתה תתקבל. אין לנו איזה יש לנו אנשים מאוד מסוימים שאנחנו רוצים, אבל זה לאו דווקא בגלל המסלול. זה לא כמו מפתחים או אנשי מכירות שאומרים, אני צריך שתהיה עכשיו 6 שנים עבדת בחברת B2B, ת-ת-ת-ת-ת-ת. כמובן שיש איזה ערך מוסף אם יש לך ניסיון בטק ובסביבה הזאת, אבל אנחנו מחפשים הרבה יותר את האנשים עצמם.
מדהים. זה תשובה מעולה.
ויש לך המלצות אליהם גם בהקשר תכנים לצרוך בזמן הזה, אם זה פודקאסטים או ספרים או... משהו לעשות בזמן הזה? אמרו עם תוכן איכותי של יוצרים, משהו?
אז שוב פעם, אם המטרה של הגבר או אישה זה להגיע לארטליסט, אז הדבר שהכי חשוב זה תהיה on top of trends. אז הוא צריך להיות חובר לכל העמודי סושיה, להבין את הטרנדים הכי חמים שקורים כל הזמן. AI, Generative AI, מן הסתם, זה שם למעלה בכל מה שקורה עכשיו. אבל אחד הדברים שאני מאוד אוהב באנשים, זה אנשים שכל הזמן צורכים ויודעים, ויודעים מה קורה בתעשייה, ויודעים מה המצלמה החדשה שיצאה, או מה הטרנד בטיקטוק שקורה עכשיו. זה מבחינתי הערך הכי גדול שאני יכול לקבל.
מגניב. וכשתהיה גדול, מה השאיפות שלך להמשך?
כשאני אהיה גדול, דבר ראשון, אני חייב להיות סביב עולם היצירה והתוכן איכשהו. היצירה והתוכן תמיד יהיו שם. בדרך כלל כזאת או אחרת. היום אני לא פותח פרמייר או תוכנת עריכה, ואני לא, לפחות לא בעבודה, בכיף אולי, אבל עדיין מרגיש רמות של קריאטיביות שלא הרגשתי גם שיצרתי ברמות הכי גבוהות. אז אני חושב, מן הסתם שאני רוצה להתפתח מקצועית, אני רוצה להמשיך לצמוח ולגדול, אבל שאני אמשיך להיות במקום שההרגשה של יצירה וקריאטיביות יהיו שם, ושאני אבוא עם חיוך לעבודה כל בוקר, שזה
הכי חשוב. אז בעצם דיברנו באמת על הרבה על המסלול ועל טיפים ועל תובנות ומסקנות שיהיו לך מהדרך. אם יש לך לתת איזשהו טיפ, הוא יכול להיות נקודתי, הוא יכול להיות כללי לכל מאזין ששומע, אנחנו קוראים לזה טיפים של אלופים.
אז נראה לי זה ידי סיכום של מה שדיברנו, כי זרקנו שם טיפים על הדרך. אז אני אם זה חוזר על עצמו, סליחה, אבל זה פשוט הדברים שהובילו אותי בחיים.
אם זה מצום הפרק, זה מה שמזכרו.
אם זה מה שמצום הפרק. אז אני חושב, דיברנו על דבר ראשון, על למצוא את מה שמעניין אותך, ואם זה העניין הזה הוא מעבר לנוחות שלך, אתה בווין מטורף ותרוץ ותכבוש את זה. אני חושב שאני כל הזמן רציתי להיות עם אנשים טובים, לומדים ומלמדים סביבי, ולחתוך את האנשים שמושכים למטה. לא דיברנו על זה הרבה, אבל המנהל שלך, שלך, זה אחד הדברים היותר חשובים, וגם בקלטורה וגם בארטליסט, אנשים שאני עובד איתם, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, הם ברמות הגבוהות ביותר, וזה משנה הכל ברמת המקום העבודה שאתה נמצא בו. ומה שאמרנו, תגידו כן, תפתחו, סגרו דלתות ותפתחו דלתות, בלי לפחד.
מדהים.
אסף, תודה רבה רבה רבה.
מה, איזה כיף, זהו.
ונהנו, כן, זה בסוף המגבלות.
אני בא לי עוד שעתיים לדבר.
אנחנו נשאר פה עוד, אנחנו רבה פה איתך פיזית, אבל זה במגבלות, ובסוף אנחנו רואים את זה הרבה. זה הטעימה הראשונה. המאזינים ששומעים את זה וזה מעין אותם, הם התחילו והסתערו כמו שאמרת, אבל זה בשביל להבין טיפה מה זה העולמות. ליזה פתח בכלל את כל העולם הזה של התוכן טיפה יותר, עשה לי פה סדר בתחום, אז המון המון תודה, והיה סופר מרתק.
היה לי כיף גדול.
אז עד כאן הפרק שלנו להיום. מזכירים שבדיסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אם נהנתם, נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב, ותשתפו עם עוד חברים שרוצים לענות על השאלה, מה אני אחתות שאני אהיה גדול? ניפגש בפרק הבא.